שלום, אנחנו בתוך, התחלנו להיכנס תוך התסבוכת הגדולה הזאת שהיא מובנית. מובנית מראש. איך הלבנה אומרת, לקדוש ברוך הוא, אין שני מלכים משמשים בכתר אחד, והיא צודקת, זה לא... החטאים של הארץ והקטרוג הלבנה, זה לא חטא שבא מיצר הרע. זה בא מהקושי של העולם הזה להכיל את האינסוף בתוכו. יש פה קומה לגבי קומה, אנחנו רואים כל פעם שיש תקופת מעבר, שיש שוקעת שמש וזורחת שמש חדשה. שמש חדשה עוד לא זורחת. למה קוראים לזה בין השמשות? המעמד ההלכתי שבין השמשות הוא מעמד מסובך מאוד. זה ספק יום, ספק לילה, אבל זה לא ספק שאנחנו לא יודעים מהו. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שזה ספק. יודעים שזה ספק. אנחנו יודעים שזה גם ערב שבת וזה גם שבת, זה לא שבת וזה לא ערב שבת. זה מצב מסובך. והמלכות עוברת פה מהיסוד למלכות, זאת אומרת, השליטה עוברת מבית רחל לבית לאה, ואנחנו רוצים ליצור את זה בצורה מדויקת. זה מאוד מאוד מורכב, זה שני עולמות. ראינו אותם, אז המעבר השני כבר שקורה בספר, או השלישי שקורה בספר שמואל, המעבר הראשון היה מאלי לשמואל, שהוא היה כואב מאוד, מכיוון ש... הוא לא נעשה בצורה שהיה צריך לעשות, לכן משכן שלו
חרב, ועם ישראל נובס בשתי מלחמות, שהיו בהם עשרות אלפי הרוגים. ביחד, קרוב ל-90 אלף הרוגים. עד שהתאפשרה ההדרכה של שמואל הופיע, והמעבר משמואל למלך, אז שמואל מנסה לעשות הכל, אבל זה לא פשוט לשמואל, זה זוכר לא אותך מה עשו כי עם אותי.
עכשיו אנחנו עוברים למעבר השלישי, מי שאול לדוד.
הוא יכול היפותטית על הנייר, איך כתוב? היום אם בקולו תשמעו, זה נכון, על הנייר, היום. היום זה כבר ריאלי באמת. אבל לפני 1,000 שנה, ו-2,000 שנה, ו-3,000 שנה זה גם היה ריאלי. אבל הסיכוי שזה... יש הרבה מקטרגים, נקרא זה ככה, הרבה סיבוכים בדרך ל... ליום הזה. אז שמשו של דוד זורחת, יש פה קומת קום חדשה, אנחנו רואים את יונתן, יונתן מגיב בצורה הכי עליונה שיכולה להיות, בצורה הכי אידיאלית, בצורה הכי יונתן, הכי ותנית שיכולה להיות בעולם. יונתן כולו עסוק בנצח ישראל, ולכן הוא פושט מעליו את הכל ומתמלא בהרל דוד. ושאול עומד בין יונתן לבין איזה קול אחר ששומעים פה, נכון? אמרנו הפסוקים המוזרים האלה. בין מי זה הנער, בין מי זה ההלם. יש פה איזה קולות לא נעימים, ומעכשיו נראה את המבוכה, את המבוכה, שוב, יש מבוכה שאנשים שואלים לא בספק. יש תקופות כאלה שבאמת קומת חיים חדשה צומחת, ילד מפסיק להיות ילד, מתחיל להיות לו נער, אני אגיד נער. לא בגלל שהוא מעצבן. באמת המושגים של עיוותו עד עכשיו חשובים מאוד, וקומה החדשה צומחת, וגם ישיבה יכולה להיות תקופה של בירורים כואבים ועמוקים בהרבה תחומים, כי מנסים, משתדלים להיפתח לקומה חדשה, לקומת חיים אחרת. ודווקא בקומה הזאת, אז הדבר שהכי הכי קריטי פה נראה את זה עומד בפרקים, אבל חז"ל מריחים את זה כבר עכשיו. ובתהילים, אתם זוכרים שיש לנו לאורך כל הדרך ליווי של פרקי תהילים, כל הפרקים שעברו מכאן ועד. שם בעלי לשון הרע. בעלי לשון הרע שזה לא מתחיל מנבזות. זה מתחיל באמת מקושי מאוד מאוד גדול. יש פה שתי קולות, שתי מראות או שני קולות. יש פה נפשות שונות שנשלחו למטרות אחרות, וקשה מאוד. זה קשה בגלל שיש עולם ברור שיש בו הגדרות של טוב ורע. רק שיש קולות אחרים, בואו נקרא לזה בית רחל בלאה, אפשר לקרוא לזה בהרבה שמות, ימין ושמאל, בסדר? כשאתה מדבר על להיות מוסרי, אתה חושב שיש לך שפה משותפת. בכל מבצע צבאי יש שפה משותפת. שפה משותפת זה שאנחנו קובעים מראש מילים ומסבירים אותם, בסדר? כדי שאני לא אגיד משהו ואתה תבין משהו אחר. אבל בחיים זה עובד הרבה. אם אני אומר ככה 500 מטר ימינה, זה משפט שאסור לה להיות בצבא, נכון? למה? ימינה, בשבילך ימינה, ובשבילו זה כיוון אחר לגמרי. אם הוא עומד בדיוק לידך, אז גם בשבילו זה ימינה. במקום מקום אחר שהוא עומד, אז זה פרשנות אחרת לגמרי. זה בדברים מאוד נמוכים וגסים, כמו מרחקים בגיאוגרפיה, אבל כשמדברים על כוחות חיים וכוחות נפש, שאול רואה פה משהו לא מכיר. ושאול פתוח לזה, שאול אוהב את דוד, שאול שולח את דוד לקרב. והוא שואל, אני רואה פה את המלך החדש, בין מי זה הנער? אני רואה פה סתם תופעת חיים מאוד משמעותית, ועוד אחד מגיבורי שאול, או שמה שהבטחנו על זה, מה שמצופה, אחרי אתם... ואז יש כל עוד לוחשים, שמי אמר? עד שאתה שואל אם, בין, אם ראוי להיות מלך, שאל אם ראוי לבוא בקהל, נכון הגמרא במות שאומרת שדואג האדומי שם, מתחיל לדבר כל מיני אנשים כאלה שיש להם כישרון רטורי מאוד גדול, והם מנצחים בכל ויכוח כי הם למדנים גדולים. דיברנו על זה, נכון? דיברנו על מגילת רות, שכדי להוציא מהבוץ הזה, אז שמואל כותב עכשיו מגילת רות. זה השוט הראשון, זה פסק ההלכה הראשון שאנחנו מכירים, הוא לא בסגנון של השוטים שלנו. מגילה כזאת, שמי שיש לה עיניים של טהרה, יודע שדוד המלך מלך. אבל זה התגלגל הלאה. מי זה? יונתן זה בן של שאול. זה יונתן, זה מיכל שמיד תרצה מאוד להתחתן עם... דוד, מצד שני זה מרב שלא רוצה להתחתן עם דוד. וגם יונתן ומיכל, נראה אחרי זה סדקים, נראה קושי מאוד גדול. ויהי בבואם ישוב דוד מהכות הפלישתים ותצאנה אנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחולות. לקראת שאול המלך, ותופים בשמחה ומתשלשים. הם בכלל לא יצאו לקראת דוד, הם יצאו לקראת שאול, אתם רואים? ותעל האנשים שחקות, תאמר נעקה שאול ואלפיו דוד ברבותיו, ואיחר לשאול מאוד ואירה בעיניו הדבר הזה, ויום הם נתנו לדוד ולבוד ולא נתנו להפנים, ועוד לא אח המלוכה. אז אם אתה קורא את זה מתוך קטנות, אז אתה נותן פרשנויות, שיש פה קנאה ויש פה מלחמות על כבוד. לא כתוב את זה בפסוק. בפסוק יש בעיה גדולה מאוד של שאול, משום יש פה משהו מאוד... תמונת ניצחון. אתם יודעים מה זה תמונת ניצחון? זה אבלים תמונת ניצחון. זה אלמא דשיקרא תמונת ניצחון. מי צריך תמונת ניצחון? צריך ניצחון. ואנחנו מנצחים. אנחנו משמידים, מחמים את הרוע, ומפוררים אותו, ומגיסים אותו, ומסיגים אותו אחר. בעולם של תמונות, בעולם של שיקרא, אז מה זה משנה המציאות? העיקר התמונה, נכון? נכון? מאיזה פגר מת שיראה כאילו מחייך, אז הנה ניצח, לא ניצחנו. אז כן, אנחנו בנויים ממלמד דמי. זה בא ממקומות מאוד עמוקים בנפש. שכדי להבין שיש ניצחון, בסרט זה לא מספיק, אתה רוצה גם להרגיש בחיים. ואז התמונה, אז דוד נתן לו תמונת ניצחון. הניצחון היה הרבה לפני דוד. הניצחון היה בזה שהצבא הישראלי מבהיר לכל המזרח תיכון כולו שעם ישראל מוגן, שאף אחד לא יכול לפגוע באף ילדה יהודייה. יש צבא ישראלי אדיר ומקצועי שעומד כמו חומת פלדה, ושום צבא של אויב לא יוכל להבקיע את החומות. אין גדר חכמה, יש משהו אמיתי, אמיתי. לוחמי ישראל עשויים במסירות גדולה לא חת, מוכנים למסור את נפשם על כל דבר, וגם יודעים לעשות את זה. זה ככה ניצרון. על גבי זה היה גימיק, על כל גוליאת זה גימיק, ראינו, נכון? זה רק חרפות, זה רק חרפות, זה תמונת תבוסה, תמונת הפסד. אני מסתם מנצח, אבל גוליאת, אתה יודע, הוא מומחה תקשורתי מאוד גדול. הוא אלוף של מדיה, הוא יודע להציג איזו הצגה כזאת ש... אז דוד גם את ההצגה הזאת טרף, בסדר? וזה שבר את הפלישתים, נכון? אז עיקר שאול באלפיו דוד ברבותיו, במובן הפשוט הוא, דוד היכה ברבותיו של שאול. אין לשאול, אין לדוד רבבות. הוא נער אחד קטן. שאול היכה באלפיו של שאול, דוד היכה ברבותיו של שאול. אלא מה? שהמשמעות החינוכית של זה, ואיחר לשאול מאוד, למה איחר לשאול? למה בירה בעיניו? כי השלכה החינוכית היא מאוד מאוד קשה. כי איך גואלים את ישראל? בדרך של רחל, בדרך של שאול. בצורה רצינית, לוקחים אחריות מתוך דעת אלוקים עמוקה. לומדים את העולם הזה ומבינים מה נכון לתת לו מענה. ושאול פעל הרבה פעולות לוגיסטיות ומבצעיות, חייליות, חימושיות. הרבה עד שהוא הצליח לבנות הצבא הזה למען שם השם, בטח, בטח, נגד צורך. ופתאום בא דוד, וגם כשהוא יותר מצליח, ככה הוא יותר מסוכן. על גבי דוד בא מישהו ונותן את המכה האחרונה, מייצר את תמונת הניצחון, זה מאוד מאוד, אבל יש סכנה שהיא לא שווה תמונת ניצחון, סכנה שבגלל זה לא יהיה ניצחון, היא רק תמונה. כי דוד מחנך, שוב דוד, אין מילה רעה נגד דוד, דוד לא אשם, דוד בסדר גמור. אבל דוד לא מתכנן. דוד הוא לא בן של רחל, הוא בן של לאה. דוד מתפלל. מתפלל, לפעמים מתפלל במילים, לפעמים מתפלל בכלל. דוד יוצא לקרב את גוליית מתוך אמונה העצומה שלו בביטחון ההצלחה, בזה שמערכות ישראל זה מערכות אלוקים חיים. זה נורא יפה, זה נורא נחמד, זה נורא מקלט טוב, זה זכר לדורות עולם. מה אני צריך לזכור את דורות עולם, אומר שאול, זה לא זה שדוד הוא הנגד גוליית. ואם גוליית היה הורג את דוד, פשטות. הייתה תמונת רוסה, מה הצבא הישראלי ממשיך להגן על העורף הישראלי. ובאמת אי אפשר, אי אפשר לפגוע יותר בעם ישראל. יש פה איזו תמונה כזאת שלוקחת את הנפשות למקום שהוא מסוכן מאוד מאוד. מאוד מסוכן. הוא גורם לאנשים לזרוק אחריות. הוא גורם לאנשים לחשוב שהם יהיו צדיקים. זה מה צריך להיות בשביל לנצח מכה, נכון? צדיקים, לא צדיקים. צדיקים באמת הם מכה. הם יבינו שמערכות אלוקים, מערכות ישראל זה מערכות אלוקים חיים, ילמדו אמונה, יתפעלו טוב, ויגידו בעזרת השם, יהיו מלא ביטחון, והשם כבר יארגן משהו! השם יארגן משהו. שבעיני שאול זה קריסה, זה לא רק קריסה מבצעית, זה קריסה רוחנית. כי הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שאנחנו נארגן משהו, לא הוא יארגן משהו. מה הכוונה? הכוונה שלנו הוא רוצה שנתקן עולם, מלכות שלה, שאנחנו נתקן, הוא יודע לתקן, כן. אם הוא רוצה אזי מלך שמו נקרא, אז הוא רוצה שכינה בתחתונים. אם התחתונים אומרים לאלוקים, אלוקים תסדר אתה את העסק, אז הוא יסדר את העסק. אבל מה עם מה שביקשתי מכם? בוא נגיד לו, אלוקים זה גדול או לא? אלוקים סיפר לנו שזה לא גדול, אלוקים סיפר לנו שאנחנו גדולים. אין משימה שמוצא לפנינו לא יודעת למנים, זה בדיוק מה שהוא עושה. שהוא נקודת ההתחלה של שהוא נקודת סוף של שהוא בלתי נתפסת. הוא עומד בעולם מלא אויבים, והוא מצליח... והיה בהניח, איך השם יוקח המסביבים, והיה בהניח השם יוקח המסביבים בכל אויביך. אז תמחה את זה חבל, זה שאול עשה את זה. שאול, אתם זוכרים את הקודת פתיחה, שנחש מלך בני עמון רוצה לעקור את עין כל ימין אצל תושבי יביש גלעד, והעם ישראל בוחר. מהביזיון העלוב הזה, שנחש מרשה להם לאסוף צבא, כי הוא בטוח שלא יצליח כלום. מפה לצבא שעומד מול המעצמה, פלישתים זה המעצמה השלטת באותה תקופה. רק שיגידו לדוד רבבות בלי אלפים, תנו לו אח המלוכה, תנו לו את המלוכה. אי אפשר מלעדיי, באמת אי אפשר מלעדיי, תוציאו את המילה כבוד פה, תשאיפו אותה אחר. לא כתוב בזה, שוב, מי שרואה את זה בפנים, רואה לי, רואה ליבו, מי שיכול לראות אותי ויכול לחשוב שאני שניצל, זה רואה ליבו. אני לא בטוח שזה מה שאני. בפסוקים עצמם, שאול עובד אצל אלוקים. והוא רוצה... ואם דוד בא כתוספת על גבי, יש בצבא הישראלי, דוד, שאול כבר נתן, נכון? ואנחנו עוברים לפסוק אחורה. וסימאו שאול אנשי המלחמה והייתה בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול. זה יקרה אחר כך. נכון? פסוק ועד חוזרים ויהי בברם. אנחנו חוזרים לגבעה הזאת, שדוד חוזר עם הגולגולת של... המכוערת של גוליית. אבל זו החלטה שגמלה בליבו של שאול, שהוא תופס מקום מאוד רציני, כן? בטח, מקום מאוד רציני תקבל. אבל מנוחה, איך אפשר בלי יוסף? איך אפשר בלי קימה-קימה? איך אפשר בלי גאולה דרך הטבע? איך אפשר בלי לתקן את העולם? לא לברוח מהעולם. לא להחליט את העולם, לא לחולל ניסים בעולם. שהעולם עצמו הוא אלוקי. אז ויהי שאול עוין את דוד, מה הוא עובר הלאה? אז כתוב פה, אתם רואים את ההבדל בין הקריב והכתיב. שבכתיב כתוב עוין, עוין זה סוג של עוינות, סוג של מבט שלילי, שזה בסדר לא, לצערנו הרב. אבל בכתיב כתוב מילה אחרת, כתוב אבון. שאבון זה כבר לא בסדר. מתכוון שבתוך הוויכוח, זה תקופת מעבר, זה באמת ויכוחים מאוד קשים. באמת מחנות שונים, שבטים שונים בעם ישראל. אנחנו צריכים שבטים שונים בעם ישראל. אנחנו בכוונה ילד הוליד את 12 השבטים. יש תפקיד לכל שבאמת זה קריטי, וכל שבט צריך להיות הוא. אין פה איזה סלט כזה שכל אחד גם וגם וגם נכון. צריך לקחת כוחות חיים ולקחת אותם עד הקצה. יש לנו רגליים זה לא ידיים, וידיים זה לא אוזניים, ואוזניים זה לא שיניים. יש לנו מערכות שכל אחד... הבעיה בגוף, הכל אורגני, לבנות אומה, זה, זה מבטים אחר, שיש מקום לכל אחד, תפקיד לכל אחד. אז בתוך זה הדואגים האדומים האלה, בתוך זה אלה שמטפטפים את הרעל, הם אנשים מאוד טובים אולי. דואג האדומי הוא אביר ההורים אשר לשאול עוד, עוד כמה שנים קדימה. במבט שלו, מי שלא כמוהו, הוא טועה. מי שלא כמוהו הוא טועה, ומי שלא כמוהו הוא טועה. ראיתי מישהו כתב על רבנים שלא כותבים כמוהו שהם אידיוטים שימושיים. כתבו לו, אז מישהו כתב לו, אתה מבזה את המדרך האמון. אז הוא הסביר למה הוא לא מבזה את המדרך האמון. למה הביטוי אידיוט שימושי הוא ביטוי שמתכוון, הוא עשה שם איזה פלפול חמור. אבל הוא שב על קיאו משום שהוא בסוף קורא למי שלא חושב כמוהו אידיוט שימושי. זה גם, לא, אני ראיתי הרבה מחלוקות בין ראשונים, בין אחרונים. אף פעם לא ראיתי מישהו שמסביר שהביטוי אידיוט שימושי. להגיד על מי שלא סובר כמוך אידיוט שימושי, זה... זה לעג וכלס, מה, שיחבס את זה כמה שרוצה ב... הוא כמשל, זה לא משנה מי זה. אידיוט שימושי זה ביטוי שאתה מתחיל לארגן. מי שלא סובר כמוך, הוא לא חכם פחד ממך. זה לא הופך אותו לדעת, אולי, אולי אני האידיוט. זה יכול להיות, יש מצב. יש מצב שאני טעיתי פעם, יכול להיות. יכול להיות, אני לא הופך את הכל. אני אברר, אם מישהו רציני, רציני, זה השאלה בכל מחלוקת. כל מחלוקת זה מחלוקת צריכה להיות מחלוקת של דעות ולא מחלוקת של מוסר. זאת אומרת, מי שלא סובר כמוני, בהחלט יכול להיות שהוא טועה. בהחלט, כמו בית מדרש, כמו בוויכוח בגמרא. אז אם בגמרא אתה אומר את זה בשכל, בהלכות כלל ישראל, על אחת כמה וכמה אתה אומר בשכל, ויכול להיות שאני טועה ויכול להיות שהוא טועה. ואם הגעתי למסקנה, אני אלחם עליה מאוד מאוד מאוד. אבל לייחס למי שלא חושב כמוני. לייחס לו גם חמישה מוסרית, או אידיוטיות, או כל המראים האלה. זה, מה ש... זה בדיוק הסכנות האלה. למה יש פה את כל הפרקים הארוכים האלה? כי זה צידה לדורות. שכשמעברים של הנדע, יש הובלות של עם ישראל, שקיעה של תקופה אחת וצמיחת תקופה אחרת, זה ויכוחים אדירים בין צדיקים, בין אנשים שרוצים טוב. והביאורים האלה חייבים להיות, זה ביחד אנחנו צריכים להיות פה עם דוד. דוד עושה פה, הקדוש ברוך הוא נותן, עושה את זה בית ספר עם דוד. דוד כבר אלוקים בחר בו. הוא כבר רוח השם בו גם קודם. דוד הוא לא, הוא לילה, הוא לילה, ועל גבי הלילה, הוא לילה. הקדוש ברוך הוא עושה פה תקופה ארוכה מאוד של יסורים קשים מאוד. של איך דוד צומח, זה בא לחנך את דוד, את שאול זה לא יחנך. שאול כבר בדרך למעלה, לעולם אחר. זה בא לפקוח את האש, איך מקים מלכות אמיתית. ששאול הוא לא תהיה ידים, שיהיה חשב. זה פעם ועוד פעם דוד יצטרך להגיד, אחרת הוא לא יהיה המלך שישב, כי הוא רוצה. ומי שחוגג פה, זה קולות כאלה, שוב, אין פה חברות מנובלים שרוצה לסכסך, אני יודע, בוטים איראנים. זה אביר ההורים אשר לשאול, ראש הסנהדרין, ראש הסנהדראות. רואים זה הרבה סנהדראות. הוא אומר, יש לו שאלות, ואולי, ומי אמר? לייחס, זה ההבדל בין עוין לבין אבון. עוין זה ביקורת, ביקורת קשה מאוד, סכנה. אבון זה כבר פסילה, זה פסילה אישית. הוא חושב לו כמוני, להיות עסוקים ב... לחפש את החולשות אצל השני, לחפש את המעידות אצל השני, לחפש את חוסר היו של אצל השני. הוא טועה, תגיד הוא טועה. אבל זה יותר קשה להגיד שהוא טועה. צריך להוכיח את זה, צריך לשכנע. אז זה בא. ואם מחורת, כבר קראנו את הפסוקים האלה ואין לי מחורת. לא? ואם מחורת, ותצלח רוח אלוהים רעה אל שאול והתנבא בתוך הבית ודוד מנגן בידו כיום ביום והחנית ביד שאול. ויתה שאול את החנית ויאמר יכה דוד ובקיר ויסוף דוד מפניו פעמיים. וירא שאול מפני דוד כיד בני עמו מן שמוסר וישראל ושאול מעמו ויסימון 20,000 ויצא ויבוא לפני העם. אני הקטן חושב, אין לי מושג מה אתם הבנתם בפסוקים, נניח שאני יודע מה הבנתם, ואני חולק עליכם. עצוף אני, לא? אבל בואו אני אסביר איך אתם הבנתם. דוד מנגן, דוד, שאול לוקח תחנית ומנסה להשחיל את דוד, ומפספס, נכון? נתקע לו בקיר, שאול אומר דוד, סליחה דוד, אתה יכול להביא לי בבקשה עוד פעם תחנית? אני רוצה עוד ניסיון. אז אני, כן, בבקשה, סליחה שזזתי, אני בפעם הבאה אנסה להכניס את הרווח בין העיניים שלי בדיוק מול החנית. דוד מבין, ואז שאול עוד פעם יורה, ועוד פעם החנית עושה קפיצה משהו, אני יודע מה. דוד מתכופף עשרון, קשור את הנעליים, ואז עוד פעם, ואז שאול מפטר אותו, אומר, בעצם תלך להיות שר אלף, בעצם אני לא רוצה שתנגן. זה מה שאתם הבנתם? לא, הצגתי את זה קצת מצחיק, אבל כך כתוב פה, נכון? לא, ככה לא כתוב פה, אני חושב. זה יקרה פעם, בואו תראו מתי זה יקרה. זה יקרה שהסיפור שלכם, סליחה שאני אומר את זה, הוא קורה בפסוק, בפרק י' פסוקים ח' ת' י'. פסוקים ת' י'. ותהי רוח אדוני רעי שאול בביתו יושב וחניתו בידו ודוין ולידו, ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר. הוא רצה לחבר את דוד אל הקיר בעזרת החנית. ויפטר מפני שאול ויחת החנית בקיר, ודוד נס וימלט בלילה ההוא. כשיורים עליך אתה לא מגיש את הכלים בחזרה, נכון? כשדוד חוטף חנית שפספסה לו, הוא הזיז את הראש, אז זה רק היה לו בקצה של האוזן. אבל כשעושים לך את זה, אתה לא נותן הזדמנות לספר. דוד אף, ויפטר מפני שאול אף, נס וימלט. אין רק נס, יש, אין רק נמלט, או נמלט ונס, זה ביטויים ש, שכשיורים עליך, זה מה שאתה עושה, אתה נס ונמלט. זה תגובה נורמלית. אז מה קרה פה בפרק הקודם? שימו לב, יש מילה אחרת ביד. שאול כל הזמן יושב עם החנית, זה... גם שאול הוא אלוף של חנית. נראים שקליה יוצא מרובה M16 במהירות, אני חושב, קילומטר לשנייה, כמה שזה. אז חנית לא עפה במהירות של קילומטר לשנייה, אבל אלופי הטלת חנית, ושאול הוא אלוף בהטלת חנית. וכל החיים שלו יושב עם חנית. הוא מתאמן על זה הרבה. כששאול מטיל חנית על מישהו, אז אתה לא זז הצידה ב... החנית הזאת עפה במהירויות בלתי נתפסות, שגם אויב מאומן לא יוכל להתחמק ממנה. ואם הטווח בין שאול לדוד הוא בערך כמו הטווח ביני לביניכם, אז, אז זה עשיריות חלקיקי השנייה עד שהחנית קראה את דוד לשתיים. אז אני רוצה להגיד שפירוש המילה ויתל זה לא כמו בעברית של היום. אני אפילו לא יודע מה זה בעברית של היום. מה זה להטיל היום? להטיל ביצה, נכון? מה זה להטיל היום? זה לזרוק?
להטיל.
איך?
להטיל.
כשאתה זורק היום, אתה קורא לזה להטיל? יש הטלת, הטלת כידון יש?
קוביות.
מה?
קוביות.
להטיל את הקוביות? זה ראשון טילים. מאיפה בא טילים? זה בעברית? טילים בא בעברית או מספר אחרית? איך אומרים טיל בשפה אחרת? רקטה, כן. אז זה בעברית בא, לפי דעתי זה עברית משובשת. וכמו הטילים של ה... ליטול, נו, ליטול זה לקחת מהפיר, זה המילה. נכון? זה חסרי נונטט. נונטי. האות הראשון של הפועל זה נון, נכון? ויתל זה לא... זה לא להשליך, אין כזה פירוש בזה. להטיל זה לקחת, נכון? כמו מה? כמו נטלתי, את מה נטלת? כמו נטילת ידיים, זה לא. להטיל בעברית זה שתי משמעות, זה לקחת ולשפוך. התרנגולת מטילה ביצים, היא לא משליכה אותם, כמו טילים, נכון? לא יש הרבה מהביצים למטיל. תעיף אותם. הביטוי בעברית זה לא. אז היום יש הטלת חנית, יש משהו כזה בספורט, הטלת כידון, הטלת... אז הם קראו לו נכון את הפסוקים, בואו נלמד עליהם זכות. ויתן שאול הכבוד, הוא לא זרק אותו, מה פתאום? אנחנו חושבים כבר כמו טיל, אבל אין, אין, בתנ"ך לא הייתי, בתנ"ך יש השלכה תכנית, הכאה בחנית. מה גוליית עשה כשהוא, עם החנית הוא לא הספיק, נכון? לא, הוא לא הספיק. אבל כשמישהו מכה בחנית, הוא מכה בחנית, הוא לא נותן אותה. לא, עוד לא הספיק להשליך את החנית. אבל ויתן שאול את החנית, בעיניי זה מחשבות... אני מנסה לומר שעד הפרק הבא, עד פרק איפה שראינו, פרק י"ט, פסוק ט', דוד לא יודע ולא מעלה בדעתו את מה שאתם יודעים. אתם צריכים עכשיו להחזיק פה בפסוקים כל מיני את הראש. אתם קוראים את הסיפור, אבל זה מבלבל אתכם, כי אתם לא מבינים את הסיפור. הסיפור הוא שויחר לשאול מאוד ויראה בעיניו הדבר הזה, אף אחד לא יודע את זה חוץ מכם. אין אף אחד בעולם, חוץ משאול היחיד שיודע שזה רע בעיני שאול, זה רק שאול. והיו שאול לא יודע את דוד מיום ההוא והלאה, מי לא יודע את זה? אפילו שאול לא יודע את זה, נכון? שאול יודע שהוא יהיה נדוד, הוא לא יודע זה מהיום ההוא והלאה. זה רק הנביא יודע את זה. הנביא מספר לנו, זה עוינות כזאת שגם בחלוף השנים היא לא תתפוגג. אבל אם אתה שם בשטח, אם אתה דוד, מה עולה על בדעתך בכלל? אתה לא יודע כלום. אתה חושב שהכל בסדר. ואם אחר צח רוח אלוהים ושאול לוקח את החנית ויש לו איזה קול פנימי כזה, הנבואה הזאת היא לא נבואה טובה. הרוח הרעה אומרת לשאול, אולי תשחיל את דוד, אולי. ויסוף דוד עם פניו פעמיים, איך תסבירו? זה לא שדוד פתאום עושה סלטה באוויר והחנית עוברת ברווח שבין הצוואר שלו לכתף שלו. ודוד עושה תנועה פתאומית ושאול אומר, אם הייתי משליח עכשיו את החנית, הייתי מפספס. ועוד פעם, הוא אומר, עכשיו אני אקל את צד ימין, ופתאום דוד איכשהו זה השמאלה. ושאול אומר, אני לא מבין, אני לא מאמין. יש לו מחשבות רעות כאן, מחשבות רעות, כתוב רוח רע. רוח רע. יש לו מחשבות רעות ואומר, וגם הוא מצליח, בטח שהוא מצליח. אף אחד לא יודע ששאול מפטר את דוד בגלל שהוא ירא מפניו. וישירו שאול מימו וישימהו לשר אלף ויצא ויבוא לפני עם. אז זה בעצם פסוק י"ב הוא בעצם חזרה על סוף פסוק ד'. ויצא דוד בכל אשר שם כשאול יסכים וישימהו שאול אנשי המלחמה ואיתם ביניהם מכל מיני שאול. אף אחד לא יודע על מה שמתרחש במסתרים. כי בהתחלה זה מתרחש במסתרים. כי בהתחלה שאול מתבייש בזה. שאול לא מבין. שאומר, יש פה כוח מאוד מאוד גדול, מה קורה פה? מה קורה פה? זה באמת דילמה. יש פה כוח חיובי, יש פה כוח שני, זה בן פרץ, בן זרח, דואג אומר לו, רגע, זה בעיה הרבה יותר גדולה. זה הדברים מחלחלים, הוא חוסם, הוא חוסם. ככה את דרכו של השומרים. דרכו של השומרים, אני מדבר אצל אנשים גדולים, כן? לא אצל אנשים קטנים. הם מטילים ספק, שם ספק. ואתה שומע, אתה לא מאמין. אני חושב שאתה לא מאמין. אבל אחרי זה בא מהכיוון הזה, עוד ספר, אני לא יודע, אולי כן לא רואה בקהל, לא רואה לו בקהל. ואז יש חוטים, סדקים כאלה, נכון? כמו קרני חגבים, כמו שהמשנה אומרת על חמץ, שתופח, פתאום מתחילים את עצמו. אבל התחילה את החוסם, ושומע מאוד כיוון, זה מאוד כיוון, מאוד כיוון. ובפנים כבר מתחיל חוסר אמון, הכל מתחיל להתפרם בפנים, והכל... אם אתה שומע עמדה כזאת, שוב, אם אתה שומע ממנוול, אתה שומע מכל מיני... אנשי ייאוש, כל מיני אנשים מתוסבכים. אבל בסדר. כשאתה שומע אנשים רציניים, אז צריך לעלות לקומות, אני מתכוון שבשביל לקדם את עם ישראל, אנחנו רוצים לגדול באמונה. אנחנו רוצים לגדול בתורה. אנחנו רוצים לגדול במדרגות חיים. אנחנו רוצים לחיות בקומה אחרת לגמרי. וזה לא מספיק, כך כתוב. אז כל הפרקים האלה הובילו אותנו למסקנה הזאת. אנחנו צריכים לגדול בעיקר באמונה, בטוב הישראלי. אנחנו צריכים להילחם נגד שנאת אחים, נגד עין רע, כנסת ישראל. הוא מסובך, כי יש פה מנוולים גם באזור. לאט לאט נראה מנוולים. דוד התבטא כלפי המנוולים בשפה מאוד מאוד חניפה. יש בכל תקופה כזאת, יש תקופות של משבר. יש תקופות של שינוי, כמו הכפירה. שהרב מסביר לנו בספר האורות, יש לה תפקיד לגלות רזי תורה. יש תופעות מאוד מאוד מסובכות, יש משברי גיל התבגרות או משברים בישיבה מאוד מאוד מסובכים שיש להם תפקיד מאוד חיובי. אבל על דברים כאלה יש סכנה שטרמפיסטים יצטרפו להגלה. הרב קורא לזה גיצים המוכרחים להידעך. מתוך כל מהומה וברור, שבשורש, בשורש שלו אתה מברר ורואה איך זה בא למקום כואב ואמיתי, אבל יש כאלה שהם, שעכשיו הם תופסים את התסבוכות שלהם, את הקנאות שלהם, את המאבקי כבוד אהבות שלהם, את המידות הרעות שלהם, הם עכשיו, גם כשאנחנו מעלים, גם כשאנחנו מתקנים, גם כשאנחנו מביטים עמוק עמוק, יש כאלה שהם, שהם מוכיחים את האויב בשער, הם מדברים בשם המוסר, בשם הצדק, שהכל בפנים רקוב. בתקופות כאלה יש סכנה שאנשים קטנים, שהם בעצמם לא יודעים שהם קטנים. אולי מדברים בלהט. ההבדל הזה בין עוין לבין אבון, זה הבדל... בסתר, אתם יודעים מה ההבדל בין קרי וכתיב? קרי זה מה שגלוי, וכתיב זה מה שנסתר, לפעמים זה נסתר ממני. קרי זה מה שאתה אומר, וכתיב זה מה שאולי רציתי להגיד. קרי זה המודע, וכתיב הרבה פעמים זה התת מודע. אז אין רק ביקורת קשה על דוד, יש כבר ביקורת אישית על דוד. כשיש ביקורת אישית, היום בערב 17 בתמוז, מה שמדבר בכלל? ככה חרבה ירושלים. ירושלים לא חרבה בגלל העוצמות האינסופיות של האימפריה הבבלית, ולא בגלל הכוח של האימפריה הרומית. היא חרבה בגלל ש... הפרקים האלו שאנחנו מתחילים להיכנס לתוכם, כשאתה בונה מלכות, אם אתה רוצה מלכות ישראל, אם אתה רוצה שטיבל, אם אתה רוצה עיירה קטנה משלך, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אם אתה רוצה מלכות ישראל, אז זה הפרטים צריך ללמוד. הפרקים האלה איך נלחמים, מלחמת דעות, זו מלחמה, אבל על החיינו, איך על בנים של ישראל, השבטים החיים על זה, שיכולים לטעות טעויות מאוד מאוד קשות. איך מנהלים את הביקור, איך דוד ממשיך למלוכה וכל הזמן, זה המבחנים שלו. שהוא לרדוף אותו והוא לא ירדוף בחזרה. הוא לא יוסיר את ראשו, הוא יתגונן. הוא ישמור על עצמו. ואיך הוא מזכיר לעצמו כל הזמן, מי עומד בצד השני? הדברים שדרכם, שדוד מרשה לעצמו כשחיים פלישתים, הם לא מתחילים להיות בתוך הכלים שלו, בתוך הפאוצ'ים שלו, כשהוא בא ללחם נגד עם ישראל, כי הוא יודע את זה. אותה סיבה שגרמה לו להכות בגוליית, שמה שמערכות אלוקים חיים, זה מערכות ישראל חיים. היא הסיבה שבגללה הוא קושר לעצמו את הידיים על פתאום. אפשר לקרוא לזה, אפשר לקרוא לזה תסמונת האישה עמוקה. אפשר לקרוא לזה ככה. אם אתה אישה עמוקה, אז אין הרבה ברירות. אישה עמוקה יש רק אופציה אחת לפדעתי, איך משתמע. אין תקווה לבית כזה, אי אפשר להמשיך שם. אז אם הקשר בין חלקים שונים לעם ישראל שעמוקה, אם זה המשל שאותו אני בתקופה, שזה השלכות קשות מאוד. אבל אם באמת קוראים בבית לפעמים דברים לא פלים, כן, מורכבים, יש גם בין ילדים להורים, אתם יודעים, מתישהו מגיע, מתישהו מערכת היחסים בין בן לאבי, פעם אתה ילד הקטן, לפעמים ילד גדל והוא יודע יותר מאבא שלו כמה דברים, יכול להיות. יש מצב. זה התקווה של כל אבא שלנו. איך אבא משיך להיות אבא תמיד? איך מבארים בהורים כאלה? אז בבית, במשפחה, יש תודעה מראה של בית, הקודם שלך הוא בית. אבל בעם ישראל, אז דרך הסדקים האלה מתחילים, בכל אופן, את פרק י"ח, אף אחד לא יודע חוץ מכם. בחוץ זה נראה פסטורלי מאוד. דוד, בכל עצר יש לך שהוא יזכיר. בחוץ, וישמר שהוא לאנשי המלחמה. למה הוא שם אותו על אנשי המלחמה? כשהוא רוצה, הוא אומר, אחרת אני לא אשתלט על עצמי, אני ארצח אותו. הוא עוד לא רוצה לרצח אותו. הוא חושב שזה רוח רעה, הוא מפחד ממנו. בפסוק י"ב זה נהפך לפחד. ויהי דוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו. אנחנו צריכים לדייק מאוד מאוד. זה חוזר לעצמו גם פסוק ד', גם ראינו את זה בפסוק ד'. אתם זוכרים את התופעה? שימו לב, המילה ישכיל ומשכיל מופיעה בשני הפסוקים האלה. ומה מאפיין אותו? ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל. בפסוק ט"ו, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל. מה זה אומר? ראינו אפילו פסוק יותר מפחיד. משכיל זה... מה הפירוש? דוד קודם כל יוצא לדרך, ורק כשהוא יוצא לדרך, רק אז הוא משכיל, נכון? משכיל זה עובד עם ספן. משכיל עם סין, לא נוסע. בכל אשר יש לכם שאול ישכיל, לכל דרכם משכיל. שאול עובד הפוך, שאול קודם כל משכיל, רק אז הוא יוצא לשליחות. כששאול מקבל משימה, הוא לומד אותה כל הזמן, ומכין אותה, ומברר אותה, ועושה חזרות, ומבנים, ומעלה כל מיני אינדיקציות, ודפאות, ואפשרויות, וטולים, ואם יקרה זה, איך אני מגיב פה, ורק אחרי שהוא סגר את כל המערכת, רק אז הוא יוצא למבצעים בלתי נתפסים, איך יכול להיות שהוא עשה. ודוד לא ככה. דוד יוצא במסירות נפש אינסופית, וברוח קרב, ובנכונות, ובדריכות, וכשהוא מגיע לאירוע, אז הוא מוצא את הפתרון. כמו עם גוליית. קודם כל יוצא, זה כל מה ממשיך ככה. וזאת הסכנה רק גדולה ומתעצמת. שוב, הסכנה היא שככל שדוד יותר מצליח, ככה הוא נהיה סכנה גדולה יותר. כי בעיני שאול זה... אני סיפרתי לכם, חבר שלי שעבד עם גרפיקאית ברסלברית. שהוא היה צריך הרבה את העבודה שלה. הוא היה אומר לה, את צריכה עד סוף השבוע לתת לעבודה? הייתה אומרת לה, כן, 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 בעזרת השם. הוא אמר, לא, אל תגיד לזה, כן, 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 בעזרת השם. וכל השבוע הזה היה קבוע, היא הייתה עושה את זה חצי שעה לפני סוף השבוע. הוא פשוט הייתה עושה עבודות מאוד מאוד טובות, אז הוא לא רצה להפסיק לעבוד איתה. אבל ככה הוא סיפר לי, שכל פעם היא סומכת על הנס, וכל פעם היא אומרת, וכל פעם, מה הכי מעצבן? הכי מעצבן זה מצליח לה. הכי מעצבן, היא הייתה נכשלת, אז זה היה יכול להתפוצץ, זה לא יכול להתפוצץ. אז זה מישהו שסומך על הנס, כאילו סומך על הנס, וזה מצליח לו. דוד משכיל, אבל מי ידע שאתה משכיל? כשדוד יצא מול גוליית, זה נראה שהוא עובד ב... לא יודע, מוחא כפיים, וגוליית ימות. אז הוא בא מתוך ביטחון, הוא משכיל. באמת דוד צריך את שאול, זה, אתם זוכרים? בלי הצבא של שאול, דוד לא היה מה לעשות. אז הוא משכיל. ויהי דוד לכל דרכה משכיל והשמו, ויער שאול לשאול משכיל מאוד, ויאגור מפניו, בהתחלה הוא רק ויירה מפניו, ועכשיו זה עולה לפאזה אחרת, לא, הוא נהיה עם מגור, זו מילה הרבה יותר עמוקה. אבל הוא היחיד, ואף אחד לא יודע. וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד, כי יוצא ובא לפניהם. יש פה מהלכים הפוכים לגמרי, עם ישראל בטוח גם ששאול אוהב דוד. כי שאול לקח את דוד שהיה נער מנגן והופך אותו למצביא בכיר מאוד. זה מגיע לשיא בפסוקים האלה. והיער שאול אשר הוא משכיל מאוד והיה לנו פנה וכל זה קראנו. ויאמר שאול אל דוד, הנה ביתי הגדולה מרב אותה אתן לך לאישה, אחיה לבן חי ולכם מלחמות אדוני. ושאול אמר אל תהי ידי בו ותהי בו יד פלישתים. מה הקשר בין שני חלקי הפסוק? מה הקשר הרציונלי ומה הקשר החווייתי? מה כל עם ישראל יודע בפסוק י"ז? פסוק י"ז זה שאול משיא את ביתו מרב לדוד. מה זה אומר? הוא יוזם את זה, נכון? הוא יוזם את החתונה של הנסיכה עם דוד. הוא מספר לכולם שהוא רואה בדוד יורש עצר. מה הוא מה מבינה? ושוב, זה הכל במסתרים. בליבו של שאול הוא ירא מפניו, הוא ויגור, ויגור זה... ויגור מה מפני ישראל, כי זה הפסוקים ש... איך אומרת אנחנו מפחדים מאיתנו, וזה משתמשים כדי להגיד על, על שאול ודוד. בפועל זה נראה בדיוק הפוך, ובפועל כולם מבינים בדיוק הפוך. יש את שאול שבלב שלו, בלב שלו, בלב שלו, הוא כבר רוצה שדוד ימות. זה מסובך, זה מסוכן, איך הוא רוצה? אין לו מילה רעה להגיד על דוד. אני רואה בדוד איזה סכנה, הוא לא אשם דוד. ופה בינתיים צומחים כל מיני צמחי רעל. אנחנו נשמע אותם, כל מיני בעלי לשון הרע שוב. תראו, כשהגמרא והראשונים, והחפץ חיים מדברים על לשון הרע, הם לא מדברים על מנוולים ואומרים, מנוולים, תפסיקו מנוולים. זה לא הכוונה של הפסוקים. הכוונה של הפסוקים הם אנשים מאוד אידיאליסטים, אנשים מאוד רציניים, שחושבים שזה בסדר למען מטרות מאוד גבוה, מתלכלך. אנחנו לומדים איזה הלכות גם לאנשים קטנים שמוכנים לשחוט אחד את השני בחרבות שבלשונם. אבל ההתמודדות במהותה, ההתמודדות של חז"ל, זה לא להגיד לך אל תהיה מנובל. התורה לא אומרת לך אל תהיה מרושע. גם לתורה, אתה לא יודע איך להיות צדיק. יש פה איזה קולות. אז למה הפסוק י"ז הוא כל כך עם סתירה פנימית? קודם כל, מה הקשר? הגיונית הוא חסר קשר, נכון? הוא נותן לו את ביתו מרב, למה הוא נותן לו את ביתו מרב? כדי שהוא ימות. הוא רוצה שהוא ימות, הוא נותן לו את ביתו מרב. מה הקשר? מה הקשר? וזה הקשר, זה בית שאול. בית שאול, יש סיפור כזה, אולי שמעתם פעם, לצערכם הרב, את הסיפור הנסיכה על העדשה. שמעתם את הסיפור הזה? אתם לא הייתה לכם ילדות גרמנית, ברוך השם? לא גדלתם לאחים גרים? אז בתוך קובץ האגדות המרושעות האלה, על המכשפות של חוות ילדים, יש גם סיפור הנסיכה על העדשה. אין לי את הכישרונות הליריים, אז אני אגיד לכם בקצרה, שהייתה איזה מלך למלכה שהנסיכה הלכה לאיבוד, והם מבקשים מכל מי שהנסיכה עבודה, שתבוא, והם עושים למבחן. מה המבחן? הם עושים הרמת מזרונים כזאת, הכחולים, האבים, השבים האלה. ומתחת לכל העשרה מזרונים יש עדשה. עדשה, אתם יודעים מה זה עדשה כזה? כמו נזיד עדשים. וכשמישהי בא ואומרת שהנסיכה, אומרים ברוך הבא וזה, ונותנים לישון על הרמת מזרונים, הם שואלים אותה בבוקר איך היה, והיא אומרת, היה משהו, משהו, רופי מפה, את לא הנסיכה. ופעם אחת באה מישהי ואומרה, אני הנסיכה, ונתנו לה לישון, ובקורקר קמה אמרה, אוי, היה איזה משהו במזרונים שלא היה לי נוח מתחת המזרונים, כנראה היה איזה משהו, ואז התברר שהיא הנסיכה האמיתית. נסיכה גרמניה אמיתית. משהו קטסטרופה. כששמים לה עדשה מתחת המזרונים, אז היא כולה בפאניקה. נסיכה גרמנית זה איזה משהו סוציומטי, נהנתני, שרגיל, שחס וחלילה לא יהיה שום דבר שקצת יעיק עליו. מה זה נסיכה ישראלית? תראו מה כתוב. מה זה טובות ההנאה השלטוניות של שאול? ושאול היה חותמת. אם תמצאו איגרת של שאול, מהתקופה ההיא, אז החותמת תהיה שאול, עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. עוד לא בצורה, כשמצאו כך יהיה כתוב. ברור. למה כי זה שאול? הבנים של שאול נהרגו בקרב. להיות נסיך אצל שאול זה להיות עבד לעם ישראל. כל הבנים של שאול, שהיה להם פרופיל, כן? היה לו בן יחי רגליים. כל הבנים של שאול נפלו בקרב. והבנות של שאול מה? הם יהיו אלמנות, זה ברור. איך הורגים מישהו, נותנים לו להתחתן עם הרב, ואז הוא ימות בקרב. למה הוא ימות בקרב? זה מה שכתוב פה. אותה אתן לך האישה, ושאול אמר, ללב שלו הוא אמר, הוא לא אמר את זה לאף אחד. אל תהיה דיבו, תיבו, תשמע זה כזה קשור. אם אתה מתחתן עם הבת שלי, אז אתה יוצא לכל המבצעים הכי מטורפים. אתה לוקח את הסיכונים הכי גדולים. אתה הולך למשימות עומק בלב, לב, לב, אין. תוכל את החיים שלך, הולך להיות קצר צבא. להיות נסיכה בבית שאול זה להיות מישהי שכל כולה כלל ישראל. כל כולה מסוגל של כלל ישראל. זה לא צ'ופר גדול. מי שמחפש טובות הנאה, זה לא, זה לא יוצא שאול, ממש לא יוצא שאול. שאול זה לב האומה, שאול זה... אז יוצא פה בפועל שני מהלכים שהתהום ביניהם מתעמקת ומתעמקת. ורק אתם יודעים את הסוד, אתם חייבים לדעת את זה. אף אחד, דוד לא יודע את זה, דוד חושב ששאול אוהב אותו. והסיפור הזה שבאמת שאול לא אוהב את דוד, הוא מאוד אוהב אותו, הוא גם עוין אותו, הוא גם אוהב אותו. כי באמת דוד הוא הממשיך שלו. כי באמת יש ביניהם קשרי נשמות. כי באמת שאול הוא מבית רחל, הוא היסוד, ודוד הוא המלכות, ומלכות חייבת יסוד. מלך חייב משנה למלך, משנה למלך חייב מלך, זה נכון. נכון, וכל האגדות של רבי נחמן וזה, תמיד מי שמבצע את הכל זה משנה למלך, או לחפש את בת המלך. המלך עובד את הסמכות. זה יונתן מריח. יונתן מריח. והיום אומר דוד אל שאול, מי אנוכי אומר חיי ומשפחת אבי מישראל? מי אני? מה אתה? הוא בהלם מההצעה הזאת. והוא לא יודע שההצעה הזאת בעצם שולחת אותו למותו. שולחת אותו למותו. ויהי בעתת את מירב בת שאולי דוד, והיא ניתנה לאדריאל המחולתי לאישה, משום שמירב לא רוצה. מירב שומעת שאבא שלה רוצה להתרתן עם, עם דוד, אז היא מסבירה לאבא שלה הסבר טוב, זה לא יהיה. זה לא... אני חושב שמירב משקפת, מירב היא בת של אבא שלה. ומירב לא צריכה שאבא שלה יגיד לה. שאול אמר למירב, איזה הפתעה, תתחתני עם דוד. הוא לא סיפר לה את מה שאולי לא סיפר לעצמו. שוב, זה שיח פנימי בתוך מעמקי נפשו של שאול. בתנ"ך שכתוב אמר, הרבה פעמים זה לא אמר, מה פתאום? זה לא נגיע להם כלום. גם אתה אומר הרבה דברים בלי שאתה משתמש במילים, נכון? השמיים מספרים כבוד אל. אין להם איזה פה. מעשה אדם נגיד הרקיע, הם לא כותבים באיזה מקום. זה אומר חיים. השאול אומר, אל תהי ידי בו, זה משהו, חלקים בתוכו מתגוששים. זה נורא בעיניו, אז הוא מצא איזה מין פתרון כזה. הוא כבר נסגר שהוא צריך להעמית אותו. זה משהו הרבה יותר חמור. אבל לא אני, מה פתאום? מול אלוקים. היא בלעת פשוטים, הכבוד האלוקים יעשה את זה. אבל הבת שלו היא בת טובה. מירב מריחה בתוך שאול את מה ששאול בעצמו לא יודע. שאול לא רוצה את דוד, אז מירב לא רוצה את דוד. אבל יש בדוד, יש שאול חלקים. אז מירב היא החלק שלא רוצה את דוד. ותאהב מיכל בת שאול את דוד, והגיעו שאול, ואיתו בדרום בעינות. זה החלק בשאול, נכון? זה הבנות שלו, הבנות שלו זהו. הבנות שלו זהו. זה החלומות שלו, הבנות יוצרות מהמקום היותר עלום במעמקי הנשמה שלו, במילים שלו. אז יש שתי בנות עם יחס אחר לגמרי דוד. מירב, שאמרו לה, היא לא רוצה, ומיכל שלא אמרו לה, כן רוצה. אז ואיתה בעינה, ברכת השם.